בוקר טוב לפרשן הפוליטי יעקב ריבלין.
שלום ובוקר טוב.
היום זה קרה לפני 40 שנה, אמנם בתאריך הלועזי, המהפך. מנחם בגין עלה לשלטון, החרדים לראשונה מצטרפים לקואליציה במדינת ישראל, ומתחיל תור הזהב של הציבור החרדי. בוא ננסה לשחזר מה היה ומה השתנה עד היום.
בוא, אם אנחנו כבר מדברים על תאריכים, אז היום זה יום שהוא ניצח בבחירות, גם כן לפי הלועזים, אנחנו הרי חוגגים חגים לפי העברי, אבל גם זה לא היום שבו החרדים הצטרפו לממשלה, המשא ומתן נמשך עד...
לא, זה ברור, אבל היום הבחירות האלה היו, היום הבחירות האלה בגין ניצח, מכאן והלאה התחיל תהליך שכמובן, כמו בכל מערכת בחירות, יש
משא ומתן. ואנחנו מדברים, אז הטלפון, אחד הטלפונים הראשונים שלו, היה לשלמה לורנץ ומוניה שפירה, זאת אומרת, כבר באותו ערב הוא ידע שסביר מאוד להניח שהם הצטרפו אליו, הייתה כבר עבודת הכשרה אצל גדולי ישראל קודם. בוא נאמר שיהדות התורה, זה אגודת ישראל, אני מתוך הרגל עוד אומר יהדות התורה, זה אגודת ישראל. אגודת ישראל כבר העריכה שבגין הולך לנצח, ולכן כבר לפני הבחירות היו דיונים בגדולי ישראל, האם אפשר יהיה לקחת רק ראשי ועדות, או לקחת גם סגני שרים. עצם עובדה שהדיונים היו כבר קודם, מלמדת שריח של המהפך כבר היה באוויר. הבינו שהבחירות של 77, זה לא היה הבחירות של 73, על רגל אחת אני אגיד למה זה כבר היה ברור, א', היו גם קצת סקרים, וב', 73 זה היה מלחמת יום כיפור, הציבור עוד לא היה בשל כל כך למהפכים, במיוחד אחרי מלחמה, אבל הייתה מרירות, יצחק רבין התפטר בשעתו בגלל, התפטר בגלל חשבון הדולרים, אברהם אופר התאבד לפני כן בגלל פרשיות שחיתות, הייתה אווירה של מהפך באוויר, אגודת ישראל כבר נערכה לזה וקיבלה את ההחלטות החשובות של הקודם, ועוד לפני כן כבר היה סיכום בין שלמה לורנץ לבין אברמוביץ', שניהם נוחי עדן, שאם בגין ינצח והם יצטרפו לקואליציה, אז לורנץ יקבל את ועדת הכספים, ואברמוביץ'...
אגב, קראתי בעיון את המוסף שכתבת לחג הפסח בעיתון בקהילה.
כן, אני רק לומר שהיה הערכות באגודת ישראל, זה לא הפתיע אותה, במיד כשבגין ניצח, מיד אחר כך נכנסו איתו למסע ומתן.
כמו שואלים ותיקים.
שואלים ותיקים, אבל אתה יודע מה? אנחנו היום שואלים ותיקים, אבל אז עצם העובדה שאגודת ישראל מצטרף לקואליציה, זה דבר שלא היה חזון נפרץ. הרי פעם אחרונה, לפני 77, פעם אחרונה שאגודת ישראל הייתה בקואליציה.
הממשלה הראשונה.
הממשלה הראשונה היא שימר לוין, היה שר הסעד, פרשו ממנה בגלל משבר החינוך, ומאז אגודת ישראל והציבור החרדי היו סוג של סרח.
כן, אבל בל נשכח שאם אתה סופר את המנדטים שהיו בבחירות ההן ב-77, בלי החרדים לבגין לא הייתה קואליציה, הוא עמד על 60 מנדטים בלי החרדים.
היה לו, הוא הגיע בסך הכל, הוא לקח עוד איזה עריק, הוא לקח את משה דיין, כן?
נכון, עד הוא עבר את ה-60, כן. כי הוא היה לו 45, מי היו לו 15? היה דש?
רגע, בוא נעשה את זה. הקואליציה הבסיסית של בגין, הרי דש הצטרפה בשלב מאוחר יותר.
אוקיי.
הקואליציה הבסיסית של בגין עמדה על 61 מנדטים, שאחד מהם היה עריק משה דיין, שקיבל את תפקיד שר החוץ, ואז הוא הביא את ההסכם השלום עם מצרים, אבל זה כבר מאוחר יותר. בגין לקח אותו גם בשביל המנדט שלו, וגם בגלל הערך הסגולי שלו, היה ממשלה 61, וכשדש הצטרפה, בהתחלה היא לא הצטרפה, בגלל בעיות של דת ומדינה, היא לא רצה לחתום על ההסכם. מאוחר יותר היא הצטרפה, נדמה לי שזה באוקטובר, ואז היה צריך גם 90 של אגודת ישראל, מאוחר יותר דש התפלגה, ובגין שוב חזר לרוב מצומצם, אבל מה שקובע הוא שאגודת ישראל הפכה להיות לא רק לשון מאזניים, היא הפכה להיות נותנת הטון, היו בסעיפים, בהסכם שם ההסכים, 40 סעיפים, שרובם ככולם עסקו בנושאי דת, אני אפרט את החשובים שבהם, לדעתי החוק הסעיף הכי מהותי, שנשאר עד היום ולא נגעו בו, זה חוק של ניתוחי מתים, אז נקבע החוק שלא לא, לא מנתחים גופה של מת בלי הסכמה של הקרובים שלה.
הדור הצעיר לא מכיר את זה, ואז היה משברים.
זה היה תקופה שאנשים מבוגרים פחדו להתאשפז בבתי חולים, כיוון שברירת המחדל הייתה ניתוח מתים בכפייה, גמרו את הנושא הזה, הנושא השני היה הנושא של השבת, הכניס אל על, לא נשאר מזה הרבה, הנושא השלישי היה תקציבים, אז יהדות אגודת ישראל דאגה שעולם התורה יתחיל לקבל תקציבים איכשהו באופן פרופורציונלי לגודל שלו, אז הכניסו גם כל מיני סעיפים בקצבאות ילדים, החינוך העצמאי הפסיק להיות ילד החורג של מערכת החינוך, ונדמה לי שאז הוא עלה כבר
ל-100%. בקיצור, החל תור הזהב של הציבור החרדי.
כן, בוא נאמר, השנים של בגין, אצל בגין, בניגוד לביבי שעושה את זה כמי שכפרו שד, והשקפת עולמו היא אנטי-דתית ואנטי-מסורתית, הוא גדל בבית כמעט מתבולל, בגין היה חדור הכרה, כשבאו אליו נציגי אגודת ישראל לדבר על טיסות אל על בשבת, אומר, ודאי שהם לא יטוסו בשבת, יש הרי דגל ישראל על זה. בגין היה בשל, ולכן הוויכוחים לא היו ממושכים. עוד סעיפים בהסכם, אמרנו לחזק את הסטטוס קוו, והיה גם, אז התחלנו גם עם הכספים הייחודיים לתת לתרבות, לתורת יהדות לעם.
טוב, זה לא דוגמה חיובית.
תראה, שעד היום הארגון הזה קיים, כן, אבל...
לא, לא על הארגון, אני מדבר על הכספים הייחודיים, על עצם העובדה.
הכספים הייחודיים, אני פרסמתי במוסף שלי טבלה של חלוקת הכסף, אז היה...
מדהים.
לא כמו היום, ממש כל אחד קיבל צאצה לך. אתה יודע מה, אין טוב בלי רע, וכשיש שפע, אז תמיד יש גם כן חלק שדואגים שזה יגיע לכיסים שלהם. באופן כללי, אגודת ישראל, ומאז עד היום למעט מקרים בודדים, שאתה יודע, את ממשלת שרון השנייה, שחלק היו בקואליציה, חלק לא, את ממשלת בנט לפיד, לא היו כמעט מקרים שלא היה אף נציג חרדי בקואליציה, ושהציבור החרדי הופלא.
כשאתה משווה את התקופה שלנו היום, הקואליציה הנוכחית של נתניהו, מול אותה קואליציה שהחרדים לראשונה נכנסו אליה, של בגין?
אין מה להשוות. היום אנחנו מדברים על תור הזהב, כי זה הקפיטריה של המקומה התשיעית. אבל מי חפך את
היסודות? לא הצלחנו לשחזר?
לא הבנתי את השאלה.
לא הצלחנו לשחזר את אותה הצלחה באופן יחסי?
לא היה צריך לשחזר, כי אז הונחו היסודות. כל מה שההסכמים מכאן ואילך, הם פחות או יותר מתבססים על אותו הסכם, וקצת מרחיבים אותו, קצת מוסיפים אותו. אז הנה, אני אקח דוגמת הנושא של גיוס בני ישיבות, אז היה מגבלה לא לפתוח ישיבות חדשות, לא הגבילו את המספר כל כך, אבל אי אפשר להקים ישיבות חדשות, ישיבות חדשות היו צריכות להירשם בתור סניף של ישיבות קיימות, בתקופה הבא בגין וביטל את כל זה. כל מה שיש לנו היום, זה הרחבה וביסוס, לפעמים היו גם תקופות של נסיגה, של ההסכם הראשון בשנת 77, הציבור החרדי הפך להיות מהשוליים למרכז הבמה הפוליטית, קיבלנו אחריות, ויש פה גם נושא מאוד מהותי, באותה קדנציה שאנחנו מדברים עליה, ממשלת בגין הראשונה, קיבלו רק ראשי ועדות, מאוחר יותר ב-81, ב-84, קיבלו סגני שרים עם שר מעליהם, ואחר כך בלי שר מעליהם, ואחר כך הגענו עכשיו למצב של שר בתור שר מלא,
הציבור
החרדי הפך להיות חלק אינטגרלי ממערכות השלטון של המדינה. זה השורה התחתונה והמרכזית של הסכם בגין בשנת 77, כל מה שאנחנו היום מתבססים, למעשה אנחנו בעצם אוכלים את הפירות של אותו הסכם.
לורנס היה יושב ראש ועדת כספים כבר ב-77?
למעשה הוא היה קצת קודם, היה אחד קריגמן מהמערך, מה שנקרא, שצריך לפרוש כמה חודשים קודם, ולורנס מילא את מקומו. לורנס הכיר טוב את התפקיד. בשנת 77 הוא כבר היה יושב ראש ועדת כספים, וגם כן ב-81. ב-84 היה מוניה שפירה. אחר כך עלינו את מוישה זאב פלדמן, ואתה יודע, כל רביץ, גפני, ליצמן, כל הגברדיה, וגם יהדות התורה קיבלה אז את הנוגע בנקודה נכונה. יהדות התורה קיבלה אז חזקה, פחות או יותר, על ועדת כספים. כל מסע ומתן קואליציוני, מאז ועד היום, מתחיל עם הנושא של ועדת כספים, אחר כך דברים אחרים. וההסבר לזה ברור, כי בלי ועדת כספים אתה לא יכול לעזור לציבור שאין לו בעל זכות חתימה אחד באף משרד.
אבל אף אחד לא הצליח שחזר את התואר מנכ"ל המדינה, מלבד מוניה שפירא.
תראה, התואר הזה מאוד מאוד, התואר הזה מאוד מאוד קצר, מ-81 עד 84, ב-84 הוא בעצמו כבר לא הצליח לשחזר אותו, היו לו גם תקופות קשות. אתה יודע מה, אני לא בטוח, תראה, אריה דרעי, בוא נגיד לך, אריה דרעי בשנים שלו, לפני שנפתח החקירה, שהוא נהיה שר הפנים, מנכ"ל, ואחר כך שר, בוא נגיד בשנים 88 עד התרגיל המסריח, אריה דרעי היה מנכ"ל המדינה הרבה יותר ממוניה שפירא.
טוב, וכשאנחנו משווים את הימים ההם לימינו אנו, מעמדם של הפוליטיקאים החרדים אז והיום, איתן, דומה.
תראה, מה שהיה, מה שלא היה אז ויש היום, זה תקשורת חרדית נושכנית. בשנת 77 היה עיתון אחד, רק העיתון המודיע, שהביא רק פרוטוקולים מישיבות הכנסת. עיתונות חרדית קמה בסוד 83-84, שזה 6 שנים אחר כך, וגם זה בצורה מאוססת, אז יתד קם, אבל הוא נתן ביקורת, אבל אחר כך הוא בעצמו הצטרף. יום השישי שהעיתון הביקורתי הראשון נפתח אז ב-84, אבל ב-77 הם חגגו, אף אחד לא ידע מה הם עושים, אי אפשר למתוח עליהם ביקורת, כי לא ידעו כלום, הכל נסגר בחדרי חרדים, והכל הסכמים מתחת לשולחן, וכספים זרמו לפה ולשם. צריך להסתכל בארכיונים כדי להבין מה קרה. אז היום הפוליטיקאים החרדים נמצאים תחת ביקורת צולבת, עיתונים, אתרים, קווים. פוליטיקאי חרדי לא עושה צעד אחד בלי שהכל ידובר ובלי שהכל יבוקר. אז אני לא יכול לומר לך שאני לדעתי, אם מדובר על נקיות כפיים ברמה האנושית, אני אפתיע אותך, הנציגים שלהם הרבה יותר טובים.
של היום?
של היום.
ברמה האנושית, אבל האישית כולם היו נקיים, ישרים.
של אז? לא יודע, אני מעדיף לא להיכנס לזה.
טוב. מה עוד אפשר להשוות בין ימינו אז, בין ימינו אנו לאז?
שום דבר, אין השוואה.
סגנון, הסגנון של...
הסגנון, טוב, אתה לא יכול להשוות בין ימינו אז, כי כל הסגנון השתנה גם במדינה, יש שם הרבה יותר שקיפות, יש היום הרבה יותר
ביקורת. הייתה אז הסתה לחרדים שמשתלטים על הברז הציבורי, על התקציב הציבורי?
גם אז היו, אגב, אם מדברים על מאבקים, מאבקי דת ומדינה והתססה חינונית, אז המצב היה הרבה יותר גרוע, כי האווירה כולה הייתה אנטי... היום זה לא אווירה אנטי-חרדית, כמו שזה אווירה של אנטי-תקציבית. לא רוצים שהחרדים יקבלו תקציבים, כי זה בא על חשבון מישהו אחר, אבל אז היו מלחמות האידיאולוגיות האמיתיות, מפעם, היה לך חוגים אנטי-חרדים, כמו הליגה נגד כפייה דתית, המאבקים האנטי-דתיים הזו היו על רקע אידיאולוגי, רקע אידיאולוגי חריף. אני מסתכל בעיתוני אותה תקופה, ההסתה הייתה ברמה לא מאוד מאוד גבוהה. יותר, אפילו יותר מהיום, בהחלט.
סד נדר אחד. יעקב ריבלין, הפרשן הפוליטי, תודה רבה, בוקר טוב.